טוב, אנחנו עומדים כאן ביום הזיכרון של שנת תשע"ה, ביום המלא הוד זה, ההוד. מיום הזיכרון שעבר אנחנו מתרוממים למשך שנה שלמה עד יום הזיכרון הזה. השנה בקיץ היה בחינה של י"ח ימים, של ימי זיכרון, ימים כשכל עם ישראל היה מאוחד בחיפוש, בתפילה, בזעקה, סביב שלושת הנערים הקדושים, גלעד, אייל ונפתלי, השם ייקום דמם. לאחר מכן המשיכו ימי זיכרון סביב מבצע צוק איתן, מבצע ששוב עם ישראל התגלה בתפארתו, באחדותו, במסירות הנפש שלו, במסירות הנפש של 72 הקדושים שעלו בסערת המלחמה לגנזי מרומים. עתה אנחנו שוב בימי ספירת העומר, זמן שבצד המהותי שבו הוא זמן של שמחה, זמן שנועד לגדולות, אבל אנחנו מזכירים בימים האלה הרבה את ימי הזיכרון. אנחנו נזכרים בפטירת תלמידי רבי עקיבא, אנחנו נזכרים בכל אלו שנהרגו על קידוש השם, באשכנז בשנת 4000 ותתנו, שאז התחילו מסעי הצלב שנמשכו כ-200 שנה ונחרבו הרבה קהילות באשכנז. רבים מגדולי הראשונים מסרו את נפשם, רבים מבעלי התוספות נשרפו חיים. ומזכירים בימים האלה את החורבנות שהיו בשנת ה' אלפים בגזרות תחתת, כשנחרבו הרבה קהילות בפולין, באוקראינה, בעלילות הדם שהתחילו מעלילות הדם לפני פסח, והפוגרומים תמיד היו בזמן ספירת העומר. בשבוע שעבר אנחנו גם הזכרנו, עם ישראל נזכר בכל ההרוגים בזמן השואה על ידי הנאצים, ימח שמם ועוזריהם. והנה ביום הזה אנחנו נזכרים בקדושי המלחמות, בלמעלה מ-23,000 חיילי צה"ל שנהרגו בכל המלחמות. אנחנו נזכרים בנפגעי פעולות האיבה והטרור שנהרגו על ידי המחבלים הערבים ימח שמם. שבוע שעבר ליווינו את שלומי שרקי שגדל כאן בבית אל בישיבה בבני צבי, והוא מבחינתנו בחינת אחד מן החבורה הקרובה לנו. אבל ביום הזה כולנו נהפכים להיות קרובים אחד לשני. המעלה של היום הזה בכך שמכוחם של כל הקדושים כולנו מתאחדים ונהיים ממש איש אחד, בלב אחד, כל המחיצות שיש בין איש לרעהו, בתנועה אחת לחברתה, אינם רלוונטיות ביום הזה. השונאים שרודפים אותנו וקמים עלינו, הם לא באים עלינו לא בגלל שאנחנו בימין, לא בגלל שאנחנו בשמאל, לא בגלל שאנחנו חרדים, לא בגלל שאנחנו חופשיים. הם באים, כמו שאומר דוד המלך, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. להם אין שאלות, להם זה מאוד מאוד ברור. הם יודעים שהדרך היחידה להילחם הקדוש ברוך הוא, זה אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. אויבי השם, הם אויבי ישראל. ואויבי ישראל הם אויבי השם. המלחמות האלו הם אלה שמעוררות בנו את התודעה על החיבור העמוק שיש בין ישראל לקדוש ברוך הוא. טלטלה ותודעה זו היא מאוד התחדדה לנו וצפה בנו מכל עבר בפיגוע הנוראי שהיה בבית הכנסת בהר נוף. כיצד הימים האלה, ימים של ספירת העומר, ימים שיש בהם פוטנציאל עצום להתעלות ולגדלות, נהפכו לימי זיכרון, שחלק מימי הזיכרון הם זיכרון לא לחיים גדולים שנולדו מקידוש השם, אלא זיכרון לאבלות, למיעוט החיים. למה יש לנו במשך השנה שני תקופות של אבלות, של זיכרון? יש לנו את ימי בין המצרים, ויש לנו את ימי ספירת העומר. מה הכפילות שבשני התקופות האלה? אז אני חושב שכשאנחנו מתבוננים, אפשר להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין האבלות בימי בין המצרים לאבלות בימי ספירת העומר. בימי המצרים אנחנו אבלים על ההסתאבות, על הריקבון שליווה את חיי, את עם ישראל כאן בארץ ישראל, חטאים גדולים שגרמו לחורבן ולגלות. אבל בימי ספירת העומר האבלות היא לא על ההסתאבות, לא על הריקבון, אלא על המצב הנוראי הזה שאנחנו לא יכולים להיגאל. בימי ספירת העומר, הגויים רואים הזיכרונות של מה שאנחנו מזכירים, את האבלות בימי ספירת העומר, כשהגויים באים אלינו, הם לא באים בגלל שהם רואים את החולשה שלנו, את הריקבון שיש לנו, אלא הם, להפך, הם רואים דברים חזקים, הם רואים את ה... כוח ההישרדות שיש בעם ישראל, וזה מה שמעורר את צנעת הגויים נגדנו. זה מה שמעורר אותם לנסות לפגוע בנו. הגויים כשהם באים למלחמה על עם ישראל, הם באים בשני מצבים. יש את המצב הזה שהם באים כשהם מזהים בעם ישראל חולשה. הם רואים שיש בעם ישראל איזושהי חולשה רוחנית, איזשהו ריקבון, זה, ואז הם אומרים, הנה, אנחנו יכולים לנצל את המצב הזה. כן, זה התחיל מהמלאק, שמזהה את הנכשלים, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, וזה המשיך במשך הדורות, שכשהגויים הרגישו את החולשה שבעם ישראל, הם ניסו לנצל את המצב הזה. אבל יש מלחמות שהן נובעות דווקא כשעם ישראל הוא חזק, כשעם ישראל מתגדל. דווקא העוצמה וההצלחה של ישראל היא זו שמפחידה את אומות העולם. ודווקא מתוך הפחד הם מנסים לעכב את ההתגדלות של עם ישראל. זה אנחנו כבר הראשונים לדבר הזה, זה אחרי בקיעת ים סוף, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב וחוזה מורד. ואז הם נרעשים ונפחדים. אז שם זה היה כל כך, ישראל הופיעו בצורה כל כך גדולה שבאמת נמוגו יושבי כנעה. אבל הפחד שאוחז את הגויים והרצון של הגויים להילחם בנו, הרבה פעמים זה נובע דווקא מזה שהם רואים את העוצמה שלנו. כשאנחנו בימי ספירת העומר מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, זה דווקא משום שהימים האלה נועדו לגדולות. ותלמידי רבי עקיבא ניסו להעמיד חזון. נכון? ניסו להעמיד חזון כשעוד לא היינו רואים לחזון הגדול שרבי עקיבא רצה להעמיד. אבל העמדת הרצון להעמיד חזון זה מה שגרם לגויים לבוא ולהילחם בנו. גם הגזרות בתרטנו, במסעי הצלב. הגויים איבדו את ההשתנות שהם ראו איך שעם ישראל מצליח בגלות להחזיק מעמד באמונה שלו ולא ממיר את דתו, וזה גורם לגויים לאבד את ההשתנות ורוצים לפגוע בישראל. אז נכון, יש לנו שני זמנים של ימי זיכרון, אבל ימי הזיכרון של בין המצרים זה ימי זיכרון שאנחנו זוכרים את בעיקר את החולשה שלנו, את הנפילות שלנו, ואנחנו זוכרים גם בסופו של דבר את הגויים ברשותם שהם גם מנצלים את החולשה שלנו. ובימי ספירת העומר שהם ימים שנועדו לגדולות, אנחנו זוכרים את הדבר הזה שהיו תקופות רבות שנגזרה עלינו גלות, לא היינו ראויים לצאת עוד מהגלות, וכתוצאה מהרצון שלנו להעמיד חזון עוד לפני שהגיע הזמן, אז הגיעו המלחמות הגדולות. ומכאן אנחנו מגיעים למלחמות של הזמן הזה, לזמן של עקבתא דמשיחא. ברוך השם, אנחנו עכשיו בזמן אחר, כפי שכתב הרב באיגרת שלו לבני עקיבא, שאם בזמן רבי עקיבא ניסו להעמיד חזון וזה לא התאים, אנחנו ברוך השם בזמן שהגיע את הגאולה, הגיע הזמן להעמיד באמת את החזון הגדול. וכל המלחמות של הגויים שאנחנו מעלים על הנס ביום הגדול הזה, ביום הזיכרון, הם נובעים מההתגדלות של עם ישראל. זה מה שמניע את הגויים לנסות לעכב את גאולתנו. יש להתבונן על הצרות שנזכרנו בהם שבוע שעבר ביום השואה והגבורה. האם הצרות של השואה הם מהסוג הזה של הצרות שהגויים ניצלו את החולשה שהייתה באומה? כן, בסוף הגלות האומה הלכה ונחלשה, הלכה ונהייתה כעצמות יבשות. הגויים זיהו את הדבר הזה, ניצלו את המצב הזה הקשה של עם ישראל בגלות, ואז הם עשו את הפשעים הנוראים שלהם. או שאפשר להגיד לא ככה, אפשר להגיד שבעצם גם הצרות של של השואה האיומה הם דווקא נבעו מההרגשה של הגויים. הנה עם ישראל מתחיל להתעורר מבחינה לאומית, עם ישראל מתחיל לחזור לציון, וזה הרגיז את הגויים, וכנגד זה הגויים נלחמו וניסו לקעקע את בצאתם של ישראל, ולא שלא יהיה מי שיגאל. כן, ככה היינו שומעים, מורנו ורבנו הרב צבי יהודה כתב הרבה מאמרים על הנושא הזה, גם שמענו איכשהו שבאמת כל העניין הזה של השואה זה לא איזשהו דבר שאפשר להסביר אותו במושגים של חטא ושכר ועונש, אלא אלו מהלכי גאולה כואבים ונוראים שמנבאים את עם ישראל כחלק מעקירתנו מהגולה ולדתנו כאן מחדש בארץ ישראל. אבל דבר אחד מאוד מאוד ברור, חשוב לעשות סדר במאורעות האלה שיש לנו בעקבתא דמשיחא. יש לנו שני מאורעות גדולים, את השואה ואת התקומה. ומדינת ישראל קמה באמת 3 שנים אחרי השואה. אבל חייבים לזכור את הדבר הזה שמדינת ישראל לא קמה בעקבות השואה. הציונות והחזרה לציון היא הייתה עוד הרבה לפני השואה. הקונגרסים הציוניים, העליות לארץ ישראל, הקמת כוח המגן העברי, הצהרת בלפור, וכל המהלכים האלה עוד קדמו לשואה. יכול להיות, זה באמת ככה, ככה סדר הדברים, שבאמת השואה הייתה זרז ומנוע להקמת המדינה. וכשראינו מה קרה בשואה, וראינו את התוצאות הטרגיות של המציאות של ישראל בגלות ושל היעדר ריבונות לעם ישראל, אז ראינו את ההכרח להקים מדינה. יכול להיות שגם אולי הדברים היו הפוכים, שאם לא היה שואה אז אולי מדינת ישראל הייתה קמה קודם, וכל האנרגיות שהושקעו במלחמה הזאת ובניסיון להציל את ישראל אולי יקבע את הקמת המדינה. כן, אבל זה בוודאי שלא המדינה, התקומה, היא לא תולדה של השואה. אם חושבים על העניין, אז אולי אפשר להגיד הפוך, כמו שאמרנו. שבעצם בתת מודע, השנאה שהתגלתה בזמן השואה, היא נבעה מזה שהגויים הרגישו, הנה, הנה, זה הדור האחרון של הגלות. ושבעים הזאבים, הם רצו לטרוף את הכבשה כבר דורות על גבי דורות. והנה, ברגע האחרון לפני שהכבשה הולכת מהם ומנסה להפך להיות לארי, כן, ברגע שהכבשה רוצה להפך להיות לארי, הם מנסים למנוע זאת ומנסים לטרוף את הכבשה. אבל, כן, כשהגיעה עת הגאולה, והקדוש ברוך הוא התחיל לעורר את עם ישראל לשאיבות של גאולה, מיד זה גרם להתעוררות של כל המתנגעים והשונאים בניסיון לעכב את ישועתם של ישראל. כן, אז אפשר לומר שהקשר בין השואה להקמת מדינת ישראל זה לא קשר של סיבה ותוצאה בסדר הזה שהשואה גרמה את הקמת המדינה. אם יש קשר, אז בדיוק זה להפך. הציפייה לציון, האור הגדול של הגאולה, וזה שהיינו דור אחרון של, של, של הגלות, זה מה שעורר את ההתנגנות הגויים לחזרת עם ישראל אל עצמו. כן, כל המיתוס הזה שהשואה היא זו שהולידה את המדינה, זה מיתוס שנוצר על ידי שונאי ישראל. לפי המיתוס הזה, אז עמי אירופה הרגישו רגשי אשם על מה שהם גרמו לנו, והם החליטו על הקמת מדינת ישראל כדי לפייס את העם היהודי אחרי מה שהם עשו בהם פשעים, עשו בנו פשעים, והם עשו את זה כביכול על חשבון הערבים שלא היו קשורים לשואה, וככה קמה כביכול איזושהי מדינה אירופאית בלב המזרח התיכון ועל חשבון הערבים, והנה הערבים מנסים לפתח את המיתוס הזה, ועכשיו עמי אירופה במוסרם המעוות מנסים לעשות תיקון בדחיקת רגלם של ישראל שכבר התרפאו, כן, והם כבר מרגישים, הנה כבר עם ישראל בסדר, זה בוא עכשיו נפצה את העם הפלסטיני במדינה. כן, גם הכחשת השואה היא ניזונת בעצם מאותו מיתוס. כיוון שישראל היא תוצאה ישירה של השואה, זה כאילו המיתוס, זה, אז כביכול אם לא הייתה שואה, אין הצדקה לקיומה של ישראל. אז ככל שאתה מכחיש את השואה, אז זה מוריד כביכול את הזכות של מדינת ישראל להתקיים. כביכול יש איזו מזימה ציונית להעצים את ממדי השואה כדי ליצור רגשי אשם, שהם אלה שיאפשרו ויצדיקו את הקמת המדינה. אז אנחנו אומרים הדברים בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. קודם כל אנחנו חוזרים לציון. קודם כל עם ישראל מתעורר לגאולה. יכול להיות שבגלל הדבר הזה גם הגויים ברגע האחרון ניסו להרוג את הכבשה. אנחנו בכל בוקר בתפילת יוצר המאורות, כשמתפללים על בריאת האור והחושך, היום והלילה, אנחנו מרחיבים ומתארים את השבח הגדול שנאמר על ידי השרפים וחיות הקודש, שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, משבחים את בוראם. ככה גם אנחנו דומים למלאכי מעלה, משבחים את הקדוש ברוך הוא בכל יום לכך שהוא בורא אותנו מחדש. כן, אבל המלאכי מעלה הם לא משבחים את הקדוש ברוך הוא רק על בריאתם, הם משבחים לאל ברוך נמות איתנו, זמירות יאמרו, תשמורות ישמיעו, כי הוא לבדו פועל גבורות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. כן, איך הדברים האלה קשורים למלאכי מעלה? מה יש למלאכי מעלה להתעסק בעניין הזה של המלחמות שיש כאן? כן, מה, איך מלאכי מעלה רואים את המלחמות? מלאכי מעלה הם רואים את המלחמות בדיוק כמו שאנחנו אמרנו. מה זה מלחמה? כשיש מלחמות, בכל אופן המלחמות שבדור שלנו, הם מלחמות שבאות לחדש את השכינה בציון, לחדש את השכינה בעולם. כן, כשהקדוש ברוך הוא מרבה את הנוכחות שלו בעולם, זה אוטומטית יוצר מלחמות. כמו שאנחנו אמרנו, כן, למה המלחמות? המלחמות נובעות מזה שהגויים רואים יותר נוכחות אלוקית, ואז הם על עמך ירימו צוד, כן, עליך ברית יכרותו. אז זה מה שבעצם הלכים הלאה אומרים, שהם רואים את הדבר הזה, שהחידוש של הנוכחות האלוקית, החידוש הזה של השראת שכינה בעולם, היא המנוע למלחמות. כי מה הסיבה למלחמות? בגלל הגדולה של האור האלוקי, בגלל גדולתם של ישראל. וכנגד זה הגויים באים ורוצים להילחם. אנחנו רואים שבמלחמות האלה אנחנו נדבעים להרבה הרבה מסירות נפש. אז צריך להתבולל בעניין הזה של המסירות נפש. כן, מה התפקיד של המסירות נפש הזאת? למה שארץ ישראל לא תיכבש בפנינו כמו שיהושע נכנס לארץ ישראל וארץ ישראל נכבשה בפניו, וכשהיה לו הרוג אחד, באי, לפי חז"ל זה הרוג אחד, יהושע רואה בזה איזושהי קטסטרופה, איזשהו דבר שהוא לא מובן, משהו שהוא לא לפי הסדר. ומה, למה אנחנו, למה חלק מהסדר של החזרה, חזרתנו לארץ ישראל, והמלחמות שיש סביב חזרתנו לארץ ישראל, זה תובע מאיתנו, דורש מאיתנו, כן, גם להרבה הרבה מסירות נפש. אז הסברנו, דיברנו ביום ראשון בשיעור ג' שהתפיסה שלנו היא שאנחנו בתהליך של גאולה שלא זכו. ומהו תהליך זו גאולה שלא זכו? עם ישראל בגלות תיקן את כל החיות הפנימית שצריך לתקן, כן, כמו שהזכירו הרבה פעמים, שהכל מתוקן מלגב. כן, הגלות חיברה את עם ישראל לנשמתו האלוקית. כן, דורות על גבי דורות, האמונה והמסירות של עם ישראל לא להמיר את הדעת, לא להתבולל בין הגויים, היא בנתה בעם ישראל שאנחנו עם שיש בו בתוכו את החיבור לאור האלוקי. אלא ש... אם היינו כאילו נוקטים אולי באחוזים, כבר עם ישראל מתוקן ב-90%, 95%. ויש עוד כמה אחוזים, יש עוד כמה צדדים שצריך לתקן. והגאולה בדרך שלא זכו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. וכפי שהסברנו בעצם השיעור, כמעט ולא היה יכול להיות שהגאולה תהיה בדרך של זכו. זה דבר שהוא לא נתפס. איך עם 2,000 שנה התרגל להיות בגלות ולחיות בצורה של גלות, פתאום הוא יוכל בגלות לצייר לעצמו איך חיים של קדושה כעם משוחרר, ושהמעבר הזה יהיה בצורה חלקה. משל למה הדבר דומה? אדם היה עשה פשעים, הכניס אותו לבית מאסר, לבית סוהר. הוא 50 שנה היה בבית סוהר, ועכשיו משחררים אותו החוצה. ונותנים לו ביד 100,000 שקל, ונותנים לו זה. וכי יש איזושהי אהבה מינה שהוא ידע מעצמו, בבית הסוהר, לצייר לעצמו, איך זה לחיות בחוץ. אז באדם פרטי עוד אפשר להבין את הדבר הזה. אבל לאומה שלמה, לעבור ממצב של חיים, של גלות, לחיים של גאולה, זה כמעט לא יכול להיות הדבר הזה שזה יהיה בלי, שהתיקון יהיה תיקון שלם. ואת הקדוש ברוך הוא, וחסדיו הגדולים, הוא אומר, בסדר, את התיקון שצריכים לעשות בגלות, הכל הושלם, הכל נעשה. עכשיו נבוא לארץ ישראל. ובארץ ישראל צריך עוד, לעשות עוד תיקונים. כן, הרב אומר, שבגלות הקדוש ברוך הוא, עם ישראל בנה סוג קדושה שהיא כנגד הטבע. ומהבחינה הזאת עם ישראל השלים את הבניין, כן, את הציורים הנכונים, מהי הקדושה שהיא כנגד הטבע. ועכשיו, כשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו צריכים את כל הדבר הפנימי הזה שיש בתוכנו, כל הנשמה האלוקית שיש לנו, להלביש בחיים הטבעיים. זה דומה אולי לזה שיש בניין, כשבונים את הבניין, בונים את השלד, בונים את המבנה הבסיסי של הבניין, כן, הנה כמו שהבית מדרש עכשיו יש כבר שלד, זה, ועכשיו מה שנשאר זה רק צריך לצייר, לסייד אותו, להכניס בו קצת כלים שימושיים, זה, אבל הכל כבר שבנוי. הגלות היא בנתה את השלד, עם ישראל בנוי. כן, עם ישראל יציב ובלוי. באים פה לארץ ישראל, צריך עכשיו לסייד, צריך לצבוע, צריך להכניס כלים כאלה, זה. כן, כמו שזה, אבל נשארים התיקונים כשבאים לארץ ישראל. ככה מורנו ורבנו היה רגיל להביא לנו מנבואת יחזקאל, שלקחתי אתכם מן הגויים, קיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תמותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירתי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כן, השלד יש בבחינה שזה לב אבן, והשלד הזה הוא צריך להתלרש בלב בשר, במשהו שבאמת הוא מפויס עם החיים, חי בצורה טבעית, חי בצורה יותר שבאמת היא בחינת לב בשר. אז התיקונים האלה עוד אנחנו צריכים, יש עוד מה לעשות במציאות של כשכאן שהגענו לארץ ישראל. כל פעם כשמתעוררת מלחמה, כן, אנחנו כבר ממלחמת השחרור, מלחמה ועוד מלחמה ועוד מבצע ועוד מלחמה, כל מלחמה זה כשהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל יכול לבנות עוד קומה, יכול לשים עוד איזשהו כלי, יכול לצבוע עוד איזשהו צבע, אז ההתגדלות הזאת של האומה, וכשעם ישראל הולך ומפשיל, כמו שהסברנו קודם, ההתגדלות של עם ישראל זה מה שמשגע את הגויים. זה מה שגורם להם להתעורר, להילחם בנו. כל פעם שאנחנו מתקדמים קצת, הגויים כבר מאבדים את הישנות. כן, זה מה שאנחנו עוד מעט נגיד בפרקי ההלל. כן, כל גויים סבבוני, שם השם המילה. עוד פעם, סבבוני גם סבבוני, שם השם כמילה. סבבוני כדבורים, דרזוני כקוצים, שם השם כמילה. וזה מבחינת הגויים. כל מלחמה נובע מזה שבאמת יש, הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל, או הגויים מרגישים שיש בעם ישראל עוד איזשהו גודל, שהם מנסים להילחם נגדו. וזה גם אבל מחייב אותנו. זה מחייב אותנו גם להוציא לפועל את הגודל הזה. זה מחייב אותנו קצת לעבור, קצת עוד יותר להמיס את לב האבן, ולהתלבש יותר בלב בשר. בכל מלחמה אנחנו נדרשים לעוד איזושהי תיקון, לעוד איזושהי התעלות. הלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה והיינו זוכים שכל ההתעלויות האלה היו ללא מסירות נפש של קדושי עליון. אבל כנראה שהתיקונים האלה הם כל כך עמוקים, כל כך הם צריכים לחדור אל הנפש, כל כך הם צריכים לבנות את הרוח הלאומית שלנו, שרק המסירות נפש היא זו שיכולה לבנות בנו את הלב בשר הזה. כנראה שבמים הטהורים, שבזריקתן הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, חייבים להיות מעובבים ים של דמעות. ים של דמעות שיש בהם רוך. ים של דמעות שיש בהם בקשת רחמים. ים של דמעות שיש בהם געגועים לתיקון עולם. ים של דמעות שיש בהם ערבות הדדית וחיבור לכנסת ישראל. ים של מודעות שכל השערים נפתחים בפניהם. כנראה התיקון הזה עוד דורש עוד נשמות בפמליה של מליה, שהם אלה שיעזרו לנו, להזרים לנו טהרה מכל תאומתנו ובהירות שמסלקת את כל הדמיונות ואת כל הגילולים, שזה עוד התיקונים שאנחנו צריכים לעשות פה בארץ ישראל. ההבדל הגדול בהרגשה שיש לנו בסילוק הנשמות שהיה בכל זמן הגלויות, בכל החורבנות של הקהילות, באיזושהי מידה, לפי מה שהסברנו גם בעניין הזה של קדושי השואה, לבין הנשמות של אלה שמסתלקים מאיתנו במלחמות, זה מה הנשמות האלה בונות באומה? מה, איזה זרם חיים הם מזרימות לאומה? הנשמות של הקדושי העליון של הגלויות, הם מזרימים לאומה, הם בנו באומה את הנשמה הלאומית שלנו, את הצד הנשמתי העליון, כמו שאמרנו, את הקדושה שהיא הקדושה שהיא נגד הטבע. והנשמות שאנחנו מכוחם מקבלים כוח בקדושי המלחמות, הן צריכות לבנות בנו את החיים הטבעיים כאומה, את החיים האלה של להעמיד קדושה שהיא מלובשת בטבע. ניקח למשל את היחסים בין ישראל לגויים. ככל שהמלחמות שלנו הן צודקות יותר, והן נשארות אפילו בצורה כל כך קיצונית ובולטת, בצורה של מלחמת מצווה של עזרת ישראל למי הצער, כי אנחנו עומדים עכשיו על גדרי מלחמת מצווה, אז אנחנו, הצבא הגנה לישראל זה לא סתם ביטוי, אלא עוד הראש, הצורה שאנחנו עושים את המלחמות, זה רק בצורה כזאת, רק מגננה, רק מגננה, רק מגננה, וכל כך זה בולט, כן, כל מה, כל כך, כל אחד ואחד מישראל הרגיש כמה מניעה הייתה לצאת למלחמה, למבצע צוק איתן, הכל כדי שיהיה ברור שזה רק מלחמת הגנה. ועם כל זה, שברור הצדק שבמלחמות שלנו, הגויים ברשעותם, מגנים אותנו. אז זה הולך וחודר בנו שיש פה איזשהו משהו הרבה יותר עמוק, שהוא עומד בבסיס היחסים בין ישראל לבין העמים האחרים. שמעתי אתמול בחדשות, היה עוד פעם באונסקו, גינוי. על מה? על מבצע צוק איתן, היה גינוי. כן? וכל הארצות שם, זה למעלה מ-50, הארצות מאירופה זה, הצביעו בעד הגינוי, שפגענו בכמה תינוקות או משהו כזה, חוץ מזה שלוש ארצות, ארצות הברית, גרמניה וצ'כיה, שלא השתתפו בגינוי הזה. אנחנו יודעים שגם שלושת הארצות האלה, כן, הן מאיימות עלינו, שלא יפרסו עלינו מגן דיפלומטי וזה, זה. כל המציאות, שכל אדם שחושב על הדבר הזה, כן, הוא מבין את הדבר הזה, שהמבט הישראלי על יסודות הצדק והמשפט, לבין המבט של הגויים, העיוות של הגויים, כן, שזה ברור לנו שכל העיוותים האלה של הגויים, זה נובע מאיזה שנאת ישראל שמבעבעת, שבמקרה הרע זה נובע משנאה, ובמקרה קצת פחות רע אולי זה נובע מהקנאה, כן, של הגויים בנו, בגדולתם של ישראל, זה הדבר הזה, זה דבר שמתחדד. ככל שהזמן עובר, עוד יותר ויותר, הדברים הולכים ומתחדדים. כל מסירות נפש מעמיקה בנו את השאיפה לתיקון, את הרצון שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, באור פניו, אור שיש בו תורה, חיים, אהבת חסד. אבל ככל שיש מלחמות נוספות, עם ישראל משליך מעליו את המחשבות הילדותיות, שעם ישראל יכול לזכות לשלום שאין בו צדק. אי אפשר להגיע לשלום ולשלמות ללא עוז של תורה, ללא עוז של גבורה, ללא עוז של גדלות. כן, אל ברכת השלום נוכל להגיע רק אחרי שנעבור את כל התחנות שעוד קודמות הרבה לשלום. הנשמות האלה שהם מסרו את הנפש, הם בונות בנו, כמו שאנחנו אמרנו, את הקדושה שבטבע. והם אלה שצריכות להזרים בנו את היכולת
לפעול עם אל, בברכת השנים, בברכת השנים המשמעות זה לדאוג שכל ישראל שיושבים פה בארץ ישראל יהיו מבורכים, מלאים, כל טוב. הנשמות שמוסעות את הנפש נהפכות לדגל ונס לכל עם ישראל, וגורמות לכל היהודים שבכל החלויות לראות את הנס הזה ולהתקבץ לארץ ישראל. כן, במבצע צוק איתן התפרסם החייל הבודד, כן, שון, שמכוח המסירות נפש שלו, מכוח המסירות נפש שלו במוות שלו, התעוררה אחדות מופלאה. והייתה הלוויה ענקית של 20,000, כן, 20,000 שבאו להלוויה של החייל הבודד, במרכאות, כן, באמירה ברורה, בארץ ישראל אין חייל בודד. לכל חייל יש דרגה, יש יחס, יש עם שעומד מאחריו. ומכוח הגילוי הזה, משפחו, ברוך השם, באה וחוזרת אלינו לארץ ישראל. הנשמות האלה בונות בנו את העוז, להופיע את הצדק ואת המשפט בארץ, את המסירות להופיע את התורה הגואלת. הם בנות בנו את הכוח להכניע רשעים, לרומם קרן צדיקים, לצפות לציון, לירושלים. והמסירות נפש של הנשמות האלה, היא מחייבת אותנו לא רק בשעת מלחמה, היא מחייבת אותנו בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה, היא מחייבת אותנו לקריאה הגדולה הזאת של הקדושי העליון האלה, להמשיך להתגדל, להמשיך ולהתעלות. אין ספק שכל הנשמות של כל קדושי ישראל עולים לגנזי מרומים ומצטרפים לפמליה של מעלה בגן עדן העליון, ומצטרפות אלינו בתפילתנו לתיקון, בתפילתנו לגאולה. כל הנשמות כולם בשמיים, הן אומרות יחד איתנו, אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים בכל יום יעללו חסלע, והן מדגישות בפני כל הפמליה של מעלה, מי הם הקדושים האלה? הקדושים האלה זה אנחנו, עמך ישראל. אבל בכל אופן כנראה יש הבדל בין מה עוד מפיל, מה עוד מתפללות הנשמות האלה. ששת המיליון של הנשמות שנהרגו בשואה, שמצטרפות לכל קדושי הקהילות, שהיו במשך כל הדורות, הן אומרות איתנו בעיקר את ברכת, אתה גיבור לעולם השם, מחיים אתה רב להושיע, ברוך מחיי המתים. הנשמות האלה עלו מעולמנו כשהיינו מתים, אז הם מתפללים איתנו את ברכת מחיי המתים. אבל הנשמות של קדושי המלחמות שעלו מאיתנו כשאנחנו מתעוררים לתחייה, כשאנחנו מתעסקים בברכת השנים, כשאנחנו מתעסקים בקיבוץ גלויות, כשאנחנו מתעסקים בהשבת הצדק והמשתת, הם בעיקר מצטרפים אלינו בברכות האלה. מתוך הזיכרון של התביעה הגדולה להמשיך ולהיבנות, לבנות בתוכנו את הלב בשר. אנחנו נעבור קצת לדבר על יום העצמאות. אנחנו עוברים ליום העצמאות כל שנה ושנה מכוח יום הזיכרון. ובענווה גדולה ובשמחה גדולה אנחנו קוראים את ההלל. ההלל של יום העצמאות הוא הלל מיוחד. פרקי ההלל, באופן בסיסי הם בנויים בצורה מאוד דומה. בתחילת כל פרק יש תפילה לישועה. יש את התיאור של הישועה, ואז יש את התיאור של ההודעה ואת ההילול לקדוש ברוך הוא. ככה זה בפרק קט"ו, פרק קט"ז, כן, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא נדרה לשלם, נדרה לכל עמו. כן, תמיד אנחנו מכירים להגיד, מה זה, טוב, אנחנו נדלג על ההסברה הזאת. זה. ואנחנו גם בפרק י"ח, מתאר את הצעה מן המצר קראתייה, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, עוזיב איזה אמרתייה ולישועה, כן, ואומרים על אלו הודעיה, זה היום מסע השם נגניה ונשמחה בו. והנה פתאום, אחרי שכבר זכינו לישועה, באותו פרק, שוב אנחנו צועקים! אנא השם השיענה! הרי כבר הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו. מה עכשיו אנחנו מבקשים עוד פעם, כן, אחרי הישועה, אחרי זה היום מסע השם נגיד לנזרה בו? אנא השם הושיענה. אז זה בדיוק מה שהסברנו קודם. דווקא משום שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, דווקא משום שנהפכנו להיות גדולים יותר, אז יש עוד פעם סכנה. כן, הישועה היא יכולה לגרום לדבר הזה שעוד פעם אויבים רואים שאנחנו גדולים, ואז זה משגע אותם. כשהיינו קטנים, כשהיינו בצרה, לא אכפת להם להכיל את עם ישראל, מסכנים, בזויים, וזה הם לא מתעוררים בכלל להילחם בנו. אבל דווקא ההצלחה, זה דווקא שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו, כן? דווקא זה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, זה עוד פעם מעורר אותם. כן, מעורר אותם נגדנו. ויש את הבחינה השנייה שאנחנו אמרנו. כל ישועה שאנחנו זוכים על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים חס וחלילה לא להיות ראויים לישועה. אנחנו יכולים לחשוב, הנה הגענו כבר לראש ההר, הנה הגענו כבר למצב הזה ש... 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 שאנחנו כן גאולי השם, ואנחנו מרגישים את הצורך להמשיך ולהתעלות, להמשיך ולהתרומם, להמשיך לשאוף לעוד שאיפות, עוד יותר גדולות. כן, ברגע שאתה מרגיש שהגעת לשיא, יש כאן סכנה גדולה של ירידה. כמו שאנחנו רגילים להסביר, מי יעלה בהר השם? אבל אחרי שעולים בהר השם, צריך גם לעבוד על מי יקום במקום קודשו. כן, ההלל של כל שנה ושנה, ההלל של שנת תשע"ה, הוא חייב להיות הלל יותר גדול מההלל של תשע"ד. וכדי שכל פעם ההלל יהיה יותר גדול, זה דורש מאיתנו מאמץ וגודל יותר גדול. כן, צריך כדי להגביר את הקול של ההלל, ולא חס וחלילה שזה יישאר באותו קול. כן, זה דבר שאנחנו צריכים תמיד לזכור אותו. מי זה שמזכיר לנו את הדבר הזה שאנחנו צריכים להגביה את הקול בהלל? זה הקדושים האלה, שהם הולכים לפנינו, ומזכירים לנו שבמסירות הנפש שלהם, שמדובר על דבר גדול, מדובר על דבר כזה שעוד דורש עוד מסירות נפש, ועדיין אנחנו לא הגענו לראש ההר, כן, עד שבסופו של דבר, כן, נזכה שלא נצטרך את המסירות נפש בגוף. ואפשר להתבונן על זה גם בצורה נוספת. אנחנו יודעים שהאחרונים הסבירו שיש שני סוגים של הלל. יש הלל שנאמר לאחר שנגמר הנס. ואנחנו אומרים הלל על נס שהיה פעם, כן? אבל יש הלל שהוא נאמר בשעת הנס, כשמתרחש הנס, אז אומרים את ההלל. לפי חלק מן האחרונים, ההלל דאורייתא הוא ההלל שנאמר בשעת הנס, וההלל שאנחנו אומרים לזכר נס הוא ההלל שהוא רק מדרבונו. אז ואנחנו רוצים להוסיף עוד משהו. ההלל היסודי הוא לא ההלל שנאמר בשעת גמר הנס. ההלל הבסיסי היסודי הוא ההלל שנאמר תוך כדי הנס. תוך כדי שמתרחש הנס. כשעוד לא נגמר, לא נגמרת הישועה, עוד לא נגמר העניין, עוד לא נגמר הפרשה, עוד יש עוד שלבים שאנחנו מחרקים בהם לישועה, אז אתה אומר הלל, כן? אז דווקא, ואז מכוח אמירת ההלל, אתה מעורר עוד את כוח הישועה, ואז אתה גורם לדבר הזה שהנס ימשיך להתגלות. כלומר, זה הלל שהוא לא על הנס שהיה. זה הלל תוך כדי נס, שכדי שהנס יהיה מושלם, אנחנו תוך כדי המציאות של ההלל אומרים את ההלל הזה. ככה אנחנו לומדים בספר דברי הימים על ההלל של בזמן יהושפט. כשיהושפט יוצא למלחמה, אז הוא כבר רואה את הישועה, הוא רואה איך החיילים שלו יוצאים, הוא רואה באיזה התלהבות החיילים שלו יוצאים. זה ישועה ענקית, כן, אם האדם היה במבצע צוק איתן, היה רואה איך יוצאים למבצע הזה, באיזה שמחה, באיזה מסירות, באיזה התנדבות, על זה גם צריך לומר הלל כבר. אז יהושפט רואה את החיילים שלו אומרים הלל. אז הוא אומר, עכשיו מחנה, אנחנו כבר במחנה זה, עצם הרוח הגדולה שיש פה במחנה, זה מצדיק הלל. ועכשיו כבר נאמר הלל, אפילו שעוד לא התנצחנו במלחמה. מכוח שנאמר עכשיו הלל תוך כדי תנועה, אז ננצח במלחמה. ככה אנחנו רגילים להסביר שם ביושפט בספר דברי הימים על הלל, ותעבור הרינה במחנה תוך כדי היציאה למלחמה. אז גם אנחנו אומרים כאן שההלל שאנחנו אומרים ביום העצמאות הוא ההלל הבסיסי שאחרי זה היום עשה השם, נגיד אם אני שמחה בו, אנחנו תוך כדי, אנחנו בתחנת ביניים, ואנחנו צריכים להמשיך להגיד, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אנחנו אומרים, כן, אנחנו צריכים להמשיך בתפילה, כן, זה ההלל של יום העצמאות, וצריכים באמת לזכור את הדבר הזה. אנחנו מדברים על הדבר הזה שאנחנו בזמן שצריכים לבנות את הקדושה שבטבע. מה זה הקדושה שבטבע? הקדושה שבטבע היא קדושה שלא יכולה להסתפק רק באמירת אנא השם הושיע נא. מה ההבדל בין קדושה שהיא מעל הטבע לקדושה שהיא בטבע? הקדושה שבטבע זה קדושה שאנחנו שותפים בהופעת הקדושה הזאת. אנחנו שותפים לא רק בזה שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא הושיע נא. אנחנו שותפים בזה שאנחנו נהפכים להיות חיילים של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו נהפכים להיות מרכבה לשכינה. שאנחנו נהפכים להיות כאלה שאנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. בתורה שאנחנו לומדים, בדרישת הצדק שאנחנו עושים, ביציאה למערכות המלחמה, אנחנו במעשינו שותפים עם אל. וזה האמירה הזאת שאי אפשר להגיד רק אנא השם הושיע נא. אנא השם הצליח נא. כן, אנחנו שם בזעקה אנחנו אומרים אנא השם הושיע נא, אבל איך תהיה הישועה? הישועה תהיה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ישלח סייעתא דשמיא בכל המאמצים שלנו, בכל המפעלים שלנו, שכל המסירות שאנחנו עושים זה, שזה יביא תועלת, שזה יהיה מוצלח, שזה יהיה בסופו של דבר יגרום לישועה גדולה. זה מה שאנחנו זוכים ביום הזה, שנשמות גדולות נמצאות איתנו בשמיים, מתפללות איתנו, ואנחנו מצטרפים אליהם ברצון שלנו למסירות נפש, ברצון שלנו לישועה, ברצון שלנו לגאולה, ואנחנו אומרים, אנא השם הושיע נא ביום הזה, אנא השם הצליח נא.